אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 81 את המאמר וזאת ליהודה. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 81, מאמר וזאת ליהודה. הלחמה הענייה,
זאת אומרת, סליחה, זה לא מאמר, האמת. אלה, אני לא יודע בדיוק, אבל בעל הסולם כתב כמה הערות להגדה של פסח. אני באמת מתפלא למה הוא לא לקח כל ההגדה וממש היה מפרש אותה, כי יש הרבה מפרשי ההגדה של פסח. והוא לא עשה זאת. אבל ברור שאנחנו יכולים מכל המאמרים שלו ואיגרות ותלמוד ספירות ובית שער הכוונות ממש לבנות כזאת, לבנות כזה פירוש על ההגדה של פסח. אבל זה מה שהוא כתב ממש לתוך ההגדה. אפילו יש לי ספרון כזה, כן? הגדה של פסח של בעל הסולם, ושם זה מופיע בתור תוספת. כן. אז לראות את זה כפירוש להגדה של פסח. בבקשה.
כתבי בעל הסולם עמוד 81, וזאת ליהודה. הלחמה ענייה דיאכלו אבותינו בארעא דמצרים. זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כי מצוות אכילת מצה ניתנה לבני ישראל עוד בטרם יציאתם ממצרים. והיינו על שם הגאולה העתידה להיות בחיפזון. נמצא שמצוות אכילת מצה ניתנה להם בעוד שהיו בשיעבוד. וכוונת המצווה הייתה לזמן הגאולה, דהיינו משום שאז יצאו בחיפזון. וזהו שחביב לנו להזכיר בעת אכילת מצה של עכשיו, עניין אכילת מצה של מצרים, משום שאנו נמצאים גם כן בשעת השיעבוד בחוץ על הארץ, ואשר גם כוונתנו במצווה זו, להמשיך הגאולה העתידה, להיות במהרה בימינו אמן, על דרך אכילת אבותינו במצרים. השתה אחר...
חכה. זה ברור? גרשון, מה ברור? מה יש הרבה דברים? הרבה דברים ברורים. או אתה גרשון. נו, תגיד. מה לא ברור?
שאני אשאל מה לא ברור?
כן.
אפשר להתחיל מההתחלה.
בבקשה.
כי מצוות אכילת מצה ניתנה לבני ישראל עוד בטרם יציאתם ממצרים.
למה? כי היציאה הייתה צריכה להיות בחיפזון. כן? בחיפזון נקרא שיוצאים עוד שנייה. מה עם הלחם? איך נצא בלי לחם? כן? איך שתצאו? לא. אז יש מצווה. להכין את הכל, כן? להכין את הכל, שברגע שצריכים לצאת, יש לנו הכל איתנו. נפרש את זה בצורה רוחנית אחר כך, אבל למה אנחנו עכשיו, הוא אומר, בצורה עממית, למה אנחנו עכשיו עושים את זה, אז הוא אומר, עושים את זה, מפני שאנחנו שמחים מאוד לזה שכל הגאולות, הם קוראים בצורה פתאומית. ולכן אנחנו נמצאים כל הזמן בתקווה שבכל רגע יכולה להיות גאולה. זהו. כמו שזה היה שם, פתאום, טק, היום יוצאים. כך גם כן, עכשיו אנחנו חושבים שעוד מעט יהיה לנו קרוז, וכולם יוצאים, מתחילים לעלות לדרגת הגאולה. לכן אנחנו אה, לכן אנחנו שמחים להיות בזה. זאת אומרת, לחגוג את זה כל שנה ושנה להזכיר את זה. כן.
אז ראי מפלורידה שואל, מה המשמעות הרוחנית של אכילת מצה במצרים?
זה אחר כך. בסדר. זה נקרא לחם עוני. חיבור מיוחד של מלכות ובינה. בסדר. הלאה. עוד שאלות? כן. מאיה.
שתי מושגים, כוונה והאכילה עצמה. בשיעבוד ולמען הכוונה. פה בקטע הראשון הוא כותב. זה הבדל גדול.
אני לא מבין מה אתה שואל.
אכילת מצה הזאת נתנה להם בעוד שהיו בשיעבוד, האכילה עצמה, והכוונת המצווה הייתה למען הגאולה. זאת אומרת, יש פה שני דברים שהם מאוד חשובים, שצריך להדגיש אותם.
בסדר. אוכלים עדיין שנמצאים במצרים, בכוונה שבזכות זה שמשתמשים בלחם עוני, אנחנו בזה מרזרזים את הגאולה ונצא מהמצרים. עוד? כן.
דיברנו מקודם על חוסר היכולת לעשות ברורים, גם שהאנושות נמצאת במצב שכולם מטומטמים, לא יכולים להגיע לברורים, ופה אנחנו מדברים גם על יציאה בחיפזון, זאת אומרת, אפשר להגיע למצב של גאולה גם בלי ברורים?
חיפזון זה נקרא שאני לא יודע מראש שאני מתקרב לגאולה. אפילו שאני כל רגע ורגע מכוון את עצמי לאיזשהו מצב שאני כן רוצה ורוצה ורוצה, בכל זאת מתי שזה קורה, זה פתאום. כי זה קורה מלמעלה. לפי חשבון מלמעלה, ביחסים, במעמד, בין כלים לאורות. ולכן אני לא יכול מראש לנחש את זה. זה לא בידיים שלי. אני לא מכיר כל התנאים שצריכים להתרשם בי, להתקלל בי ולהתממש בי, כדי שזה יהיה המצב הנכון למדרגה הבאה, שזה נקרא גאולה. אני לא יודע מראש, כי זו נוסחה שהיא עדיין לא נתפסת בי. אני מחפש ובכל זאת בחושך. אני לא יודע מה זה בדיוק להשפיע כלפי המדרגה הזאת העליונה. זה העניין. לכן זה נקרא בחיפזון. ולכן זה נעים לנו כל כך לחגוג את החיפזון הזה דווקא, להדגיש אותו, מפני שאנחנו מקווים בכל רגע שיבוא. כן. מיקרופון תנו לו.
המצה, חוץ מזה שהיא בחיפזון ולחם עוני, היא גם לחם משתמר. למה שלא נכין אותה מראש? המצה לא מתקלקלת, יכולה להחזיק שנים בלי להתקלקל.
לא, אלה מה?
למה שלא יכינו מראש את המצות, ולמה צריכים לחכות לרגע של החיפזון הזה?
לא, אנחנו מכינים מצות בערב פסח, זאת אומרת לפני היציאה.
כן, למה? למה דווקא בערב פסח? אם מדברים על המצה עצמה...
למה לא יכולים לפני זה?
כן, שיכינו...
אין לך כוח לעשות את זה. לא הבנתי שאלה. שאלה נכונה. אין לך כוח לעשות מצה לפני ערב פסח. ערב פסח נקרא שאתה מוכן בעצם לגאולה, ואתה מכין את עצמך לזה. אתה מקבל פקודה מלמעלה. זהו. ולפני זה אתה לא נמצא המוכן להיפות את המצות.
אם נסתכל כענף ושורש, לעשות מצות לפני ערב פסח, אפשר גם כן. למה שלא ברוחניות נוכל לעשות את זה?
כי אתה לא תוכל למלות את עצמך בלחם עוני. לא תוכל למלות את עצמך. אתה עוד לא נמצא במצב שאתה מסוגל להתנתק מהמצרים. כשאתה מתנתק מהמצרים, האוכל שלך זה מצה. אין לך חוץ מזה כלום. לחם יבש.
ולשון האגדה דיאכלוע במצרים, הלחמניה דיאכלוע במצרים, הלחם עוני שאכלנו במצרים.
שאנחנו הכנו את עצמנו.
בתוך מצרים.
בסדר, אבל הכנו את עצמנו כך, שאנחנו כבר היינו ראויים לגאולה. כן.
איגור מקייב שואל, מה זה לחם עוני? מה זאת אומרת?
חיבור בין מלכות ובינה בצורה כזאת שאין לאדם מזה כלום חוץ מלחיות נפשו. והוא מוכן לזה. שזה בשבילו הופך להיות למילוי. הנכונות הפנימית שאתה נמצא עדיין במצרים בגלות, אבל אתה מוכן לגאולה. שהעירה הזאת שנקראת מצאה מחיה אותך ואתה מתאים לזה. מוכן לזה. כן.
שלומי מהערבה שואל, אז אכילת מצה אפשר לומר שזה מצב של אחישנה?
זה עדיין אי אפשר להגיד שזה לא אחישנה ולא ביתו, מפני שכל המצבים הללו עדיין הם לא, זה ודאי ש רגע, ודאי שכל התהליך שאנחנו עוברים הוא דורש מאיתנו מאמצים. אחרת אנחנו לא נצא מהמצרים, אנחנו, אבל כל המאמצים שלנו כדי להרגיש את הגלות ולרצות את הגאולה ואין חוב נסרל מעבודה. אבל החישנה או ביתו זה לא שייך למעשה עצמו של יציאת מצרים. אני מגיע או על ידי החישנה או על ידי ביתו, אני מגיע לזה. החישנה וביתו היא שייכת, הבחירה הזאת שייכת לתקופת המצרים עצמה. וכשמגיע סוף התקופה או על ידי החישנה או על ידי ביתו, הוא משולב, בדרך כלל זה בדרך ארץ. לא בזה ולא בזה, אלא בדרך ארץ, באמצעי. אז מאירים אורות מלמעלה, ואז מטלים אותם, הניצוצים מטלים מעל הרצון לקבל, וזה נקרא הגאולה. עוד תשאלו, אז אנחנו ניכנס קצת יותר ויותר כן.
מה זה שמשום שאנו נמצאים גם כן כבישת השיעבוד בחוץ על הארץ, ומה זה אכילת מצה של עכשיו ואכילת מצה של מצרים? כאילו יש פה משפט וזהו שחביב לנו להזכיר.
אתה יכול לפרש את זה בצורה גשמית, שאנחנו נמצאים עכשיו בגלות גם רוחנית וגם גשמית, ולפרש את זה בכמה רמות, בכל רמות שאתה רק יכול. אתה יכול להגיד שעדיין שאנחנו נמצאים בגלות מפני שאנחנו לא מחוברים ואין בינינו האור שמאיר שנקרא אור של גאולה, בורא שמתגלה בינינו, בקשר בינינו. אז ודאי שאנחנו נמצאים בגלות. זה שאנחנו נמצאים בפתח תקווה זה לא אומר כלום. זה, 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 לא, זה לא נקרא ארץ ישראל. ארץ ישראל זה שנמצאים אנשים מחוברים יחד במצב שמשתוקקים לישר כל ויש להם קשר לזה. אז אנחנו נמצאים בגלות ואנחנו בכל זאת משתדלים להגיע לגאולה, לזה שהרצונות שלנו יהיו באמת לכולו להשפיע והתגלה האור. אתה יכול כך לצפר, אתה יכול לדבר בכל אחד ואחד, אתה יכול לדבר שבכל עולם זה, 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 זה גלות כלפי הגאולה הזאת העתידה, שכל העולם נמצא בגלות, כל 7 מיליארד אנשים נמצאים עכשיו בגלות, כי מה שצפוי להם זה צפוי אור הגאולה, שיתגלה הבורא, שיתגלה אור, ושהם יראו את כל המציאות הגדולה הזאת, כל העולמות, הכל יתגלה. ובינתיים הם נמצאים בגלות, אז ישנם כאלה שהם מרגישים שנמצאים בגלות, נגיד כמונו, שבמקצת אנחנו מבינים, משתוקקים לזה. ישנם שלא, אבל כולם נמצאים גם במצרים. היו כאלו וכאלו. היו כאלו שלא חשבו שזה גלות, חשבו שמרה בזה נשאר כמו שכאן. אז יש ויש. אתה יכול לפרש את זה בכל הרמות. העיקר בשבילנו להבין שאנחנו רצון לקבל במידת הקלקול שלו, אנחנו קוראים לזה גלות, במידת התיקון, התעלות הניצוצים מעל הרצון לקבל, אנחנו קוראים לזה גאולה. זה הכל. לא, 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 לא לפרש בשום צורה אחרת, כי זה מבלבל. ולא לשייך את זה לגופים שלנו, לעולם המדומה. עוד, אני רוצה שתמונה הזאת שתהיה ברורה. אני רואה בלבולים כאן, קוראים. חכה, יש שם בחור. כן, מיקרופון.
מקודם אמרת שצריך לקוות לגאולה. מה ההבדל בין גאולה לאמונה?
אמונה זה כוח השפעה. יכולת להשפיע למעלה מרצון לקבל, זה נקרא כוח אמונה. אם אני רוצה, 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 רוצה לטובת עצמי, זה נקרא רצון לקבל, רצון ליהנות, כוח הקבלה. אם אני מעל הרצון שלי, שאני רוצה, רוצה, רוצה לעצמי, מקבל מלמעלה אור, ובאור הזה אני יכול לעשות פעולת הנתינה, לא סתם לתת לך בידיים ולחשוב איך אני מקבל מזה, אלא באמת לתת, ללא שום חזרה לעצמי, ללא שום רווח לעצמי. היכולת הזאת נקראת אמונה. זה ודאי שמגיע רק על ידי האור העליון, שהוא כמו מגנט, ממש מעלה אותי למעלה מהאגו שלי, ואני יכול במידה הזאת לעשות פעולת הנתינה. זה נקרא אמונה.
סליחה, השאלה הייתה לי מבולבלת. מה ההבדל בין תקווה לאמונה? האם אני צריך להאמין באמת ש... כאילו, אני יכול לקוות לזה שבאמת נצא
מרחוק? אתה קושר תקווה עם אמונה, אני מבין אותך, אבל זה לגמרי, לגמרי שני דברים שלא שייכים זה לזה. זה רק בלקסיקון שלנו, בעולם הזה. כי בעולם הזה אנחנו לא קוראים לאמונה כוח נתינה. אנחנו קוראים אמונה, אני מאמין שזה ככה. זאת אומרת, אני מקבל את זה כאילו שזה כך. ובחומת הקבלה זה לא מתקבל. כי שם זה דורשים ממך חשבון. אתה נמצא בכוחות ההשפעה או לא? אם יש לך כוח להשפיע, זה נקרא אמונה. אז אתה נמצא באמונה. אם אין כוח להשפיע, לא נמצא באמונה.
האם אני צריך להאמין כאילו באמונה שלמה שהכוח העליון יוציא אותנו, או שמספיק לי רק לקוות לזה?
אני לא יודע, מה זה להאמין באמונה שלמה. אמונה שלמה זה נקרא אור חסדים שמאיר באור החוכמה.
תודה.
להגיע לזה ודאי שזה טוב, אבל תבין עד כמה שהמילים שלך הם עדיין לא נכונות כלפי המציאות הרוחנית. תשכח מילה אמונה במובן שהיה לך, או שיש לך עדיין. תשכח אותה. אמונה שווה השפעה. השפעה זה יכולת לתת ללא שום רווח לעצמי, שזה לא יכול אף אחד לעשות, אלא רק במידה שמאיר עליו אור העליון. להזמין את האור העליון עלינו, שיאיר, זו העבודה שלנו. איך אני יכול לבקש על דבר כזה, על טבעי, שיקחו ממני, שאני אתן, ובשמחה, איך אני יכול לבקש על זה, אם אין לי עדיין אמונה, אם אין לי עדיין כוח השפעה? אומרים אתה יכול לעשות את זה על ידי הסביבה. סביבה יותר חזקה ממך. הם יכולים לטפטף אותך במוח, לשחק איתך, לחייב אותך, וקיצור, שאתה תרצה להיות המשפיע. אתה יכול כאילו שאתה רוצה להיות המשפיע, כאילו. כי כמו שאתה מעלה מן לאור העליון, שאתה כאילו רוצה, אבל אתה יכול לעלות עליו מן מפני שהוא נסתר ממך. כך הוא פועל עליך, אפילו שאתה נמצא בכלים דקבלה, בקליפה, בכל זאת הוא מאיר לך ומתקן. למרות שאתה הפוך ממנו והוא הפוך ממך. וכל זה מפני שהוא נסתר, הוא מקיף. אז אתה יכול כאילו לבקש, והוא מתקן אותך, אפילו שאתה נמצא ברצון על מנת לקבל. אבל רק במידה שהאור העליון פועל עליך, בזמן שהוא פועל, אתה נמצא ביכולת להשפיע. הוא נעלם, אתה נופל שוב, שוב, שוב לקליפה. שוב על מנת לקבל, עבריין, רשע וזהו. האור מאיר, צדיק. כך זה. אין אפס. כן.
מה זה ההכנה הגדולה שעושים במצרים לאכילת לחם עוני? זה כאילו משהו, כאילו משהו סותר. אתה מכין את עצמך למשהו מאוד גדול, בסוף לחם עוני. מה זה?
בסוף לחם עוני זה כלום?
כן, אבל זה נשמע שזה לא נשמע בכלל תמורה כלפי.
למה? אתה לוקח איתך יחד כבש, לחם עוני, כמה כלי כסף וזהב, ויוצא מהמצרים. רץ בחיפזון אחרי עמוד האש בחושך. נו?
נשמע כאילו הם עשו עבודה מאוד מאוד גדולה במצרים, ושדווקא בעבודה הזאת המושג נגיד של ערבות היה חייב שמה להיפתח. למה זה נפתח אחרי שהם, איך אפשר לבנות כלי כזה בלי ערבות?
כי לא יכולים במצרים להתקשר בקשרים שנקראים ערבות.
אז איך הכינו את עצמם בלי ערבות?
כי הפרו שולט. אני נמצא במצב שהפרו שולט. נגיד אנחנו עכשיו נמצאים באנושות. בתוך האנושות נמצאת קבוצת בני ברוך. האנושות משפיעה עלינו ולא נותנת לנו לחשוב על ערבות. לא נותנת. אתה לא מבין עד כמה שהם מקרינים עלינו את הכוח שלהם. ואנחנו היינו רוצים להגיע לאיזה מין קשר, התחייבות הדדית או משהו, לא מסוגלים. בגלל שהם חושבים לידינו, לא שמכוונים עלינו, לא, אלה, אנחנו נכללים מהם.
אז מה, אז איך בכל זאת יצאו ממצרים, אין את מושג הערבות פה, כאילו, אז מה מחזיק את בני ישראל בתוך העבודה?
מושג הערבות מקבלים במעמד הר סיני.
אז בהכנה,
בינתיים שיהיה לנו ערבות לשם לרצות לברוח מהמצרים.
למה זה לא כתוב אבל בסיפור? מה מחזיק את בני ישראל שם בתוך העבודה הזאת, בהכנה הזאת? מה יכול להחזיק אותם?
מחזיק אותם שהם כל הזמן עובדים על החיבור. בני ישראל במצרים עובדים על החיבור. זה נקרא וינחו בני ישראל מעבודה, שרוצים להתחבר, רוצים להגיע למצב של הגאולה, ועדיין אין להם מספיק רצון. רוצים להזמין מאור המחזיר למוטף, לא יכולים. לא יכולים. ואז וינחו, אנחנו לא יודעים כבר מה לעשות. אנחנו בעצמנו לא יכולים לבנות את הכלי. אפילו שאתה במצרים, אתה צריך לבנות, אתה רוצה לבנות בית המקדש. אתה רוצה לבנות כלי, קשר בין בני אדם, שהוא קדוש, שהוא כולו בהשפעה הדדית. ואתה לא מסוגל לעשות. אתה, הכלי שאתה בונה, אתה מגלה, הקשר בינינו, שאתה בונה, 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 אתה מגלה, הכל שייך לפרו. בניתי פתאום, בניתי רמסס, ערים יפות לפרו, ולנו כלום. כמה שבזבזנו לזה כוח, רק ייאוש. זהו, לא יכולים להתחבר. ומשתדלים, משתדלים, משתדלים עוד ועוד ועוד, עד שמגיעים למצב, מרימים ידיים. כן, מוטי.
התהליך שמתואר באגדה, זה תהליך שיוצאים ממצרים וכל העבודה, זה תהליך של החישנה?
שכך גם אתה שואל. תהליך עצמו הוא בדרך כלל תורה מספרת לנו מצב ביתו דווקא איך צריכים כל המדרגות האלה צריכות להתגלגל ובאיזה צורה שתורה מגלה לנו כל הקשיים, כל המצבים שאנחנו צריכים לעבור. שאנחנו באים למצבים האלה, האם אנחנו מגיעים אליהם בצורה יותר מוכנה ואחר כך מבצעים אותם בחישנה או בביתו, על זה תורה לא מספרת. היא רק מסבירה לנו את אבני דרך שאותם אנחנו צריכים לעבור. או באחישנה, או בביתו, וכל זאת אנחנו צריכים לעבור אותם. עכשיו, שאלה היא אחרת. האם ביתו זה דרך? ביתו זה רק מכות. זה רק מכות. שמתוכם אתה לומד ואתה מתקדם באחישנה. אתה לא יכול להתקדם בביתו. כי אתה צריך בסך הכל, בכל התהליך, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, להכין חיסרון מצדך לחיבוק עם הבורא, לדבקות. החיסרון הזה הוא מתפתח בך, אמנם שאתה צריך כל הזמן לקבל תקירות מלמעלה, להתעורר, להתאושש ולהמשיך. אבל החיסרון הזה, הנטייה הזאת, השתוקקות, אתה צריך לפתח לבד. לכן אין התקדמות, אין התקדמות בביתו. יש התקדמות או בהישנה, שזה אידיאלי, זה לא קורה, אלא כמו שבעל הסולם אומר, בדרך ארץ, בכף האמצעי. קצת מכות, התעוררות, קצת מכות, התעוררות, וכך אנחנו מתקדמים. ותורה מסבירה לנו נקודות בדרך ולא על ידי מה אתה תתקדם, כי אתה כותב את הספר תורה על הלוח ליבך, ושם כבר כתוב עד כמה שהיית בזה בביתו או בשינה, באיזה יחס. כן, אמן.
רציתי לשאול, הגלות הייתה אמורה להיות 400 שנה, למה הדבר הזה התקצר ל-210 מבחינה רוחנית זה קרה, או ממש ככה גשמית? בכל אופן זה 50.
סך הכל גלות, כמו שהבטיח קדוש ברוך הוא לאברהם, זה 400 שנה. ארבע בחינות שבבחינה ד' חייב להיות 400 שנה. אלה, הגלות של מצרים, היא הייתה חלק מ-400 שנה, ויש לך עוד כמה גלויות. אנחנו עכשיו מסיימים גלות האחרונה. זה לא שנים, זה עוצמתם. אנחנו נמצאים עכשיו בגלות 2000 שנה, על איזה 400 מדובר בכלל? אין, מה קורה כאן? זאת אומרת, זה לא העניין של שנים, זה עניין של מדרגות, מצבים שאנחנו צריכים לעבור בהכרת הרע שבשליטת הרצון לקבל עלינו.
זאת אומרת, אין קשר בעניין של, שאמר לאברהם אבינו ש-400 שנה היו במצרים.
לא, לא, למה מצרים? שבניך היו בגלות 400 שנה. האמת שמצרים נקרא כל הרצון לקבל הזה. המקולקל, הוא נקרא מצרים. לא. אבל ודאי שאחר כך יש לנו גלות בבל, בין מקדש ראשון לשני. 70 שנה. לא, זה ממש לא שייך. זה עניין של מדרגות. אתמול היה לנו בזוהר, כן, באיזה מקום? בזוהר, כן? אתמול למדנו. טוב. לא, יש שם בחור שאני...
שאלה לי. היציאה ממצרים היא בחיפזון, זאת אומרת זה כמו היגיעה והמציאה, זאת אומרת מהגלות לגאולה. אתה מתייגע ואתה מוצא, כאילו, זה לא שאתה יודע שאתה הולך לזה, זאת אומרת יגיעה ומציאה. ובקש, אם זה ככה, אז בעצם מה זה אכילת המצה בזמן היגיעה? זאת אומרת, אני יודע, אני הרי עובד מעל הדעת, ובעצם אני כבר אוכל את המצה בזמן היגיעה, כי אנחנו יודעים שבסופו
של דבר... אתה רוצה להגיע למדרגה הזאת. אתה רוצה להגיע למדרגה הזאת, שאתה לא דורש מלעצמך כלום, שזה נקרא יציאה מהגלות.
אבל היציאה היא מציאה. זאת אומרת, זה נס, הרי זה לא, זה לא שאני יודע את הקשר בין היגיעה שלי... לבין המציאה שלי, ופה במאמר של יהודה...
אתה שואל כך, איך אפשר להכין מצה בעודם שהם נמצאים במצרים?
והם לא יודעים שהמצה זה מה שיביא אותם למציאה בעצם, של ימי היגיעה למציאה, מי הגלות לגאולה. זאת אומרת, רק כשאני אגיע לגאולה, אני אבין שהייתי אני אבין את הדרך של הגלות.
לכן הוא אומר שבזמן השיעבוד אנחנו כבר נמצאים בסימני הגאולה, שזה הכנת המצה.
אז מה היום אנחנו צריכים לעשות בשביל להכין?
מה ההבדל בין אכילת המצה לפני יציאת מצרים ואחרי יציאת מצרים?
זה אחד.
הכוונה. הכוונה. שם... בעודו שאתה נמצא במצרים, הכוונה שלך אפילו על אכילת מצה זה לעצמך, וזה נקרא לא לשמה, זמן ההכנה, ואחרי שאתה יוצא מהמצרים, סוף סוף אתה אוכל את המצה בכוונה על מנת להשפיע. זה הבדל. הרבה פעולות יש לך שאתה נמצא עדיין בשיעבוד, תחת הרצון לקבל כמונו, ומשתדלים לעשות כל מיני חיבורים, כאילו זה השפעה והפצה וכו' וכו', ובזה אנחנו מקרבים את הגאולה.
זאת אומרת שהלשמה מתחיל רק כשאני חוצה את ים סוף, זאת אומרת רק כשאני עובר את המחסום אני עובד כבר לשמה?
כן, ודאי. עכשיו אנחנו מתחברים בינינו, כן? חברים כולנו. רוצים להתחבר בינינו ומתחבקים ושרים ומעגלים עושים כל מיני והכל הכל הכל הכל, אבל עדיין זו הכנה. אנחנו נמצאים אמנם שבפעולות כאילו די להשפיע, אבל כולנו נמצאים בכוונה על מנת לקבל. זה נקרא הכנה במצרים שעושים לקראת הגאולה.
אז איך אנחנו היום מכוונים יותר נכון ומדויק את הכוונה שלנו? כי בעצם רק הכוונה היא חסרה. אתה אוכל את אותה מצה,
מתפללים על הכוונה, מעשים חייבים לבצע כמו שזה, כמו שהם, כן? חיבורים, כנסים, כל מיני דברים, הפצה והכל, ועל הכוונה מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, על זה מתפללים.
תודה.
נו, ניקח מכאן.
אסף מאוסטרליה שואל, באיזה צורה חיצוני צריכה להתגלות יציאת מצרים היום?
באיזה צורה חיצונית?
כן, אם יש לזה צורה חיצונית ליציאת מצרים היום.
זה נקרא שמגיע דעת. מגיע ידיעה חדשה, מגיע הכרה, מחשבה, רצון. פנימיות האדם מתעלה, משתנה. זה נקרא גאולה. שהוא מתחיל לראות שכל העולם כולו מחובר. זה הכנה לגאולה, זה עכשיו אנחנו מתחילים, כבר אנושות מתחילה להכיר בזה, כן? שכולנו מחוברים, אמנם שלא רוצים. קורה ממש דבר והיפוכו. מצד אחד, כל המדענים, שם הרבה לפחות, פוליטיקאים, אפילו כלכלנים, מדברים על זה שיש חיבור, שזה הם פשוט רואים את זה שככה זה, לא שאנחנו לפי רצון שלנו, אבל רואים שאנחנו כולנו נמצאים בחיבור. עכשיו, מה לעשות עם זה? לא יודעים. איך לחתוך את החיבור הזה, שכולנו תלויים זה בזה, לא יודעים. אבל זה מגולה, מתגלה יותר ויותר ויותר. שחיבור הזה פועל לרעתנו, זה אנחנו עכשיו מתחילים לגלות. שאנחנו נרצה לחתוך את החיבור, זה לא יעזור. זה נגלה שליטת הפרעה. ואז מגיעים למצב שאין לנו ברירה, אלה שחייבים אנחנו להסכים עם זה שהחיבור בינינו, זה בא לנו מהטבע, ופעם ראשונה בהיסטוריה שלה, האנושות תתחיל להכיר שהיא מנוהלת על ידי הטבע, ואדם הוא נמצא בתוך הטבע ולא למעלה ממנה, ולא למעלה ממנה. ושהוא נפעל, ולא שהוא הכל מפעיל. זה שינוי בפרדיגמה, באידיאולוגיה הכללית שישנה לאנושות. כן? שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה נרכין את הראש ונגיד, כן, אנחנו כמו דומם צומח וחי, גם אנחנו חיות, גם אנחנו נפעלים, ואנחנו צריכים משהו כאן לעשות עם עצמנו. להשתנות בעצמנו. אתה מבין? הידיעה הזאת, ההסכמה הזאת, שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו, את הטבע שלנו, שבכוונה אנחנו כאלו מנוגדים לטבע הכללי, שעכשיו מתגלה כאינטגרלי. כל זה אנושות עוד צריכה להשיג. ואז השגת המצב האמיתי הזה, הוא יקרה שנות המצרים. שבהתחלה זה טוב, אחר כך זה לא נורא, ככה ככה, עד שמגלים שזה רע מאוד, שחייבים להשתנות. ואז מתחילים לעבוד על החיבור, על השינוי, ואז מתחילים לראות עד כמה שזה בלתי אפשרי, שזה מתגלה הפרעה, כן? ככוח הרע, וכשרוצים לברוח ממנו לא מסוגלים, ואז דרך, זו דרך ארוכה. אבל אני לא חושב שבצורה כזאת זה יקרה, כי סך הכל אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה כמו שעברו אבותינו. אנחנו, אלו שנמשכים לתיקון, וכל היתר אנושות תעבור את זה על ידי התקללות, על ידי התמיכה. אצלם זה, הם לא יצטרכו להיות בכל השלבים האלו. הם לא שייכים לישראל, הם שייכים לרצון לקבל שנקרא אומות העולם. ואז אין להם כל אותם התיקונים הגדולים. הם מצטרפים ומקבלים. כן.
למה כל כך חשובה ההבחנה שהאדם לא נמצא מעל הטבע, אלא בתוך הטבע?
כי אז הוא מסכים לשנות את עצמו. ולא לשנות את הטבע, הסביבה שלו. עד היום אנחנו בכוח כיפפנו את הטבע תחתינו ועשינו מה שבא לנו. עכשיו מגיעה תגובה. שמהתגובה הזאת מצד הטבע, מצד החברה האנושית, מהכל, אנחנו מתחילים לראות שאנחנו לא יכולים לשלוט בשום דבר, שאנחנו מאוד חלשים, שאנחנו לא מבינים, העיקר לא מבינים, שאנחנו לא יותר חכמים מהטבע, זאת אומרת שאני לא מעל הכל. כאילו זה, 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 זה היה פרדוקס מאוד מאוד מיוחד. אני פרי הטבע, התפתחתי מדומם, צומח, חי, התפתחתי מאיזה קופים, וגדלתי, גדלתי, גדלתי, ופתאום אני קופץ מעל העץ גבוה, ואני אומר, אני השולט. מה זה אני השולט? תגיד לי. מי אתה? מה אתה? אני מעל הכל. זה שאתה לא רואה שאתה סך הכל מנועל על ידי הטבע. זה נתנו לנו בכוונה כך לחשוב. ואז יוצא שמשך אלפי שנים, כן? האמת שזה לא אלפי שנים, מיוון העתיקה, כל הפילוסופיה הזאת, התפיסה הזאת. לא חשוב. אבל תפיסה היא שאנחנו מעל הטבע. אדם מתפתח ללא שום הגבלות. מה שיש בטבע הוא יכול לקחת ולהשתמש ולהכיר ולבנות ולעשות והכל. זו השגיאה הגדולה. ועכשיו אנחנו מתחילים להכיר בזה פעם ראשונה בכל ההיסטוריה של אלפי שנים, שאנחנו מנועלים, שיש תוכנית של התפתחות האנושית שנקרא, תגיד, אבולוציה, לא חשוב איך תקרא לזה, תוכנית שהיא מעלינו, ואנחנו בתוך התוכנית הזאת נמצאים, ואנחנו לפי התוכנית הזאת מתפתחים. ועכשיו הגענו בהתפתחות כזאת, שאנחנו נכנסנו לקלאץ', כן? שנסגר הכל, כל החלקים, כל האנושות, כל דומם צומח חי, הכל נסגר. ואז אנחנו מגלים שמעלינו תוכנה, שאנחנו נמצאים בתוך התוכנה, כמו שאנחנו נמצאים בתוך מחשב, ומחשב עובד עלינו. כך אנחנו נמצאים כאן, כאן זה המחשב, והוא עובד עלינו. ואנחנו לא יכולים לעשות כלום, אלא אם אנחנו רוצים להרגיש טוב, כי אנחנו נבראים שיש בנו הרגשה, טוב ורע. אם אנחנו רוצים להרגיש טוב, אז אנחנו חייבים כל פעם להתאים את עצמנו לאותה תוכנת מחשב. ואז, מה זה להתאים? בחיי משפחה, בילדים, בחיי החברה, השכלה, פיננסים, תעשייה, לא חשוב מה, בכל הסדרים, לעשות את עצמנו המתאימים, מותאמים לאותה תוכנה. זאת פרדיגמה חדשה לגמרי, שלא הייתה אף פעם, שאנחנו צריכים ללמוד אם כך את התוכנה הזאת, ואיך אנחנו מגיעים אליה. ואיך אנחנו מתאימים את עצמנו אליה. ואם לא, נגמר הכל, כן?
דבר אחד זה הכרה שהאדם הוא לא שולט, חסר אונים, מופעל, ודבר שני זה להכיר שיש תוכנה שמכוונת לעבר מטרה מסוימת, ליעד מסוים.
לא, אבל אם הוא נפעל, אז על ידי מה נפעל? על ידי הטבע. מה זה הטבע? מה זה התפתחות? מה זה אבולוציה? סתם מקרה? אנחנו נצטרך להכיר שזאת תוכנה.
אז השאלה שלי, אוקיי, אז האדם הוא חסר עונים, לא יודע איך לשלוט בחיים שלו. האם אתה מרגיש שיש כבר הרגשה באנושות שיש תוכנה, כיוון מסוים שאליו צריכים להיות מותאמים?
מתחילים להכיר חלק מהאנשים, מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כאן ברשת חוקים שאותם אנחנו עוד לא מכירים. כן. תראה מה שקורה בעולם. מאיפה זה מגיע? ממכות. אף שליט היום לא יכול לשלוט. פרזידנטים, נסיכים, לא חשוב מי ומה. הכל בורח מבין הידיים. הם רוצים לשלוט בכוח, כרגיל, כמו שזה היה פעם. ולא מסוגלים. היום אין כבר כוח בשליטה כזאת. זה נגמר. זה נגמר כבר לפני כמה עשרות שנים, אבל עכשיו ממש זה הבולט. זה הבולט. רואים את זה, עכשיו תראה את זה ברוסיה. תראה עד כמה שלא יהיה להם כוחות, להחזיק מה שעשו. בעיה קשה. כי מלמעלה כבר השליטה לא עוברת למטה ושיכולה להתבצע. לא. רק מכל אדם ואדם עכשיו תלויה הצלחת החברה. מיחס בין בני אדם הפשוטים דווקא. טוב, כן.
בהמשך לכל השיעור הזה, רציתי לשאול דווקא לגבי הכנס הזה שהולך להיות ביום שישי הקרוב, כנס של חיבור והפצה, שבה הולכים ממש להכשיר את כל אחד שיהיה לו כלים להפצה. נכון להיום יש כבר 1,500 שנרשמו, וכאן בפתח תקווה, במקביל לקבוצת פתח תקווה, הולכים להיות גם כן כאן כל קבוצות המרכז, תל אביב, הולכים להיות כאן כבר 1,100 איש, ובמה הכנס הזה יכול דווקא לקדם אותנו לגאולה?
מה שאנחנו לומדים בכל השיעורים שלנו בכל בוקר, סך הכל אנחנו רוצים לשכנע את עצמנו שהפצה היא הדבר החשוב ביותר. לא יותר. לא יותר מזה. כלום אין לך חוץ מהפצה. הפצה בקבוצה מכל אחד כלפי הקבוצה, והפצה מקבוצה כלפי כל היתר האנושות. אין חוץ מזה. ופרצת זה נקרא. זה נקרא ליישב את הארץ. ארץ, ישראל. זאת אומרת, שיהיו כולם מכוונים בעתיד. אבל זו העבודה שלנו. אנחנו בעצמנו, קודם כל, מפני שאנחנו גלגל תו עיניים, אין לנו כלים דקבלה, אין לנו לעלות מן. אין לנו, אנחנו מרגישים את עצמנו, אנחנו לא לומדים, הולכים, חוזרים, אין עוצמה. היא יכולה לבוא רק מכלים חיצוניים. רק מכלים חיצוניים. ולכן אנחנו חייבים לצאת להפצה, כדי שיהיה לנו דרישה לפנות לבורא. זאת אומרת, זה שאתה חייב להתקשר לבורא, לעשות איתו איזה מערכת קשרים, אתה לא תוכל את זה לעשות בלי שאתה יוצא ומלקט את החסרונות מבחוץ. לכן מקובלים כותבים על ההפצה כדבר ההכרחי. כן.
עכשיו, יש חלק מהחברים שכאילו עדיין לא נרשמו לכנס, ובטוח יש להם סיבה מוצדקת, אבל אולי בכל זאת כאילו...
אני לא מבין למה מוצדקת. אני לא מבין מה יכולה להיות סיבה מוצדקת, לא, לא, לא לשמוע, לא ללמוד, האמצעי למטרת הבריאה, לגאולה, לפקיחת עיניים, לפתיחת שמיים. אני לא מבין מה יכולה להיות סיבה מוצדקת. זאת אומרת, שזה דבר החשוב ביותר שלי בחיים. נו, אני לא מבין מה יכול להיות יותר חשוב. אם אדם מת, נו, אם הוא שוכב במיטה כמו מת, כן, נמצא שם במחלה קשה חס ושלום, אני מבין. אבל מה יכול להיות חוץ מזה? זה הדבר החשוב ביותר בחייו. אם הוא לא יבצע את הפגישות כאלו עם אחרים, ולא ילמד איך לצאת וללקט מן מכשרונות החיצוניים, אז במה הוא יתקדם? אין לו במה להתקדם, הוא יישב ככה בחוסר ככה, בחוסר כוח ככה, כמו זקן, וזהו. לא יהיה לו שום התקדמות. אנשים שלא מגיעים לכאן, אני לא הייתי ממשיך איתם בכלל להיות בקשר. בשביל מה הם? אנחנו לא צריכים אותם. אני אומר ברצינות. תעשו חשבון. כל האנשים שלא מתאימים את עצמם להפצה, ועל זה כתוב אצל כל המקובלים, זה לא דווקא בא לי להגיד את זה ולעשות. אז אין להם מה לעשות. שילכו לאיזה חוגים אחרים. יש מלא. יש מלא. אנחנו צריכים רק בעלי עבודה. זה הכל. סתם אוהדים יש לנו מספיק. אז הם נמצאים בבית, הם לא באים לכאן. לכאן באים רק גיבורים. מה יהיה עוד שם? כן.
אז קודם כל בטוח יש שם הרבה הכשרות, הולכים כולם לקבל כלים איך לצאת לקהל, וכמו שאמרת ללכד את המן הנכון, להביא אותו לשיעור, בשביל שבאמת נגיע סוף סוף לחיבור בינינו. אבל אולי בכל זאת, עם איזה השתוקקות צריך לבוא, כאילו, שזה לא יהיה עוד סתם כנס.
אנחנו, זה לא סתם כנס. אנחנו באים לכנס הזה ביום שישי, זאת אומרת מחר, בבאר שבע,
בבאר שבע, בכפר הנשיא, גליל גולן, בחיפה ובפתח תקווה.
אז אנחנו באים לארבע מקומות האלו, ארבע או חמש?
ארבע.
ארבע מקומות האלו. אנחנו באים כדי לקבל הדרכה איך אנחנו מלגתים, אוספים חסרונות, עזרים, כדי שיהיה לנו כוח לפנות לבורא ולקבל ממנו את הגילוי. כדי לגלות את הבורא. אתה לא יכול לגלות את הבורא עם הכלים ומחסרונות שלך, כי זה יהיה על מנת לקבל. רק אם אתה תעביר את החסרונות האלה אליך מהקהל, החיצון, אז גילוי שלו זה יהיה על מנת להשפיע. לכן מי שרוצה לגלות את הבורא, מי שרוצה לפתוח את חוכמת הקבלה עם כל את העולם הבא, עולם הרוחני, אין לו שום סיכוי אם הוא לא יתקלל עם הזולת. אז מחר אתם תלמדו איך להתקלל עם הזולת בצורה הנכונה. ואז תצליחו.
מספר הודעות לסיום. ירושלים של מעלה. יום שלישי הבא, 1 באפריל, בשעה 7 בערב, יתקיים מפגש אישי מרתק עם הרב לייטמן בנושא ירושלים. מרכז מורשת בגין, רחוב שין א' נכון 6, ירושלים. הכניסה חופשית. לפרטים והרשמה, טלפון 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. כנס של חיבור. אנו שמחים להזמין אתכם לכנס ארצי של חיבור בו נגלה יחד איך להעביר את האור לעולם. מחר, יום שישי, החל מ-8 בבוקר, הכנס יערך ב4 מוקדים ארציים, פתח תקווה, כפר הנשיא, חיפה ובאר שבע. מפתחות פנימיים. מכללת קבלה לעם, סניף תל אביב, מזמינה אתכם לערב שבו תוכלו לקרוא, ללמוד, לדבר ולהרגיש. היום, יום חמישי, בשעה 7 בערב, רחוב יגאל אלון, 123, תל אביב. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי יתך והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו.